שלום, אני עקיבא ביגמן ויש לי מה לומר, והפעם בפודקאסט אנחנו נעשה משהו מיוחד מאוד, היות ופרצה הפסקת אש בחזית הצפון ושלומם של התושבים מובטח, ויותר מזה, יש ועדת מעקב בינלאומית שעוקבת אחר הפרות של ההסכם ויכולה לשמור על ביטחונם של תושבינו ועל כך שחיזבאללה לא מתחמש ולא מפר את ההסכם. אז אנחנו עכשיו לראשונה בישראל נרים צלצול בשידור חי לוועדת המעקב של לבנון ונתלונן על הפרות ההסכם של חיזבאללה, ואנחנו נראה לכל העולם שיש מי ששומר עלינו, שיש כתובת לתלונות שלנו, ושדמם של אזרחי ישראל אינו הפקר. אני מרים את השפופרת ומחייג לוועדת המעקב. שלום.
Hello, you have reached the Military Technical Committee for Lebanon. For English, press 1.
للصحافة العربية 2.
Для ответа на русском языке нажмите 3.
Pour la réponse dans la presse française 3.
מוזר, כל כך הרבה שפות, אבל איפה עברית? אני לא כל כך יודע מה ללחוץ. טוב, אני אשאר על אנגלית, כי זאת שפה שאני מכיר, אז נזרום על זה, אני לוחץ אחת.
To file a complaint on Israeli violation by mail, press 1.
לא.
To file a complaint on Israeli violation by fax, press 2.
לא.
To file a complaint on Israeli violation by phone call, press 3.
לא זה.
To file a complaint on Israeli violation by email, press 4.
יודעים, איזה משוכללים הם, כמה אפשרויות יש פה להגיש תלונות, איזה מנגנון יעיל. עוד מעט בטח אנחנו נוכל להגיש תלונה על חיזבאללה.
To file a complaint on Hezbollah violation, take your identification number, add your date of birth, multiply the result by your address, divide it by your shoe size, and run the quadratic equation on the result.
טוב, זה קצת מוזר, אין ברירה, אני חשב מהר את כל המספרים האלה, ונקליט, אז רגע, תעודת זהות שלי, מספר טלפון, מידת נעליים, רגע, חמש, לחלק, משוואת השורשים, בסדר, יש לי תוצאה, אני מקליט אותה עכשיו, וסולמית.
If you want to complain about unauthorized military movements,
כן, זה בדיוק, בדיוק.
Well, these are unarmed innocent civilians. If you want to complain on movement of arms,
נכון, גם זה בדיוק מה שהם עושים.
Well, it looks like humanitarian aid to us. If you want to complain on massive force build up with Iranian assistance,
בוודאי, זה איראנים עוזרים להם שם, מביאים מלא נשק, מה זה, מה אתם מדברים?
Write it on a nice piece of paper and shove it.
באמת?
If you were fired upon,
כן, הם עוד מעט יורים עליי, באמת.
Ask yourself what did you do that caused them to act in self-defense.
זאת אומרת, לא עשיתי כלום.
If you want to speak with our representative, please hold on the line.
כן, כן, סוף סוף אפשרות שאני מחפש, נדבר עם נציג, נוכל להסביר את הכל, נבהיר את כל אי-הבנה הזאת, והם יעירו לחיזבאללה ויחפו את הפסקת האש, והכל יהיה כמו שצריך.
Please hang on the line while we cover up for Hezbollah and warn them.
מה? טוב, זה מוזר, נמתין עוד קצת, אולי מישהו יענה, חתמנו על הסכם, יש גם מכתב צידי, אולי לוקח זמן להעביר את זה מההסכם למכתב הצידי, אולי לא עונים שם.
Oh, you are still online? So just hand on a little more, but the International Criminal Court in The Hague is on its way to arrest you.
Ooh.
Thank you for calling the Military Technical Committee for Lebanon. Glad to be at your service.
טוב, אז אוקיי, אז לפני שאני בורח מפה, אני עקיבא ביגמן, ואתם מאזינים לפודקאסט אידיוטים שימושיים. תודה רבה שהצטרפתם למשפחה שלי ואתם מאפשרים לי לעשות את העבודה הזאת. אנחנו מיד מתחילים. טוב, אז הנושא העיקרי להיום זה כמובן הסכם הפסקת האש בלבנון. ההסכם הזה מונה כמה תנאים בסיסיים, אני אזכור אותם בקצרה. קודם כל צהל עד 60 יום מחתימת ההסכם יוצא מכל אדמת לבנון, כל המקומות שכבשנו, ששהינו בהם, שתיארנו אותם, צהל יוצא משם חזרה אל הגבול הבינלאומי. על פי ההסכם, הכוח הצבאי היחיד הלגיטימי שיכול לפעול בדרום לבנון הוא צבא לבנון. שמענו כבר את הדברים האלה פעם. חיזבאללה לא אמור להיות למעשה בכלל בלבנון, אבל בטח שלא בדרום לבנון. יש מנגנון של ערבות בינלאומית של ארצות הברית, צרפת, בריטניה ועוד כמה מדינות שהם אחראים על יישום ההסכם. אליהם אנחנו גם צריכים להתלונן במידה ויש הפרות. והעניין האחרון זה שמדובר שם על הגעה לשולחן הדיונים לגבי הסכסוכים בגבול הצפון. אותם 13 נקודות ועוד 7 שהחיזבאללה ולבנון הציפו מאז שאנחנו נסוגנו משם. זה תמצית ההסכם. צהל נסוג, צבא לבנון והרבה ערבויות בינלאומיות אמור להילחם במקומנו בחיזבאללה. וזה כל הסיפור. ההסכם הזה בעיניי הוא גרוע מאוד. אני אמנה 3 סיבות עיקריות לדבר הזה. קודם כל, אין שום פרימטר מפורז בגבול שלנו. אין איזה שטח שאנחנו אומרים, אוקיי, אף אחד לא נכנס לפה, מי שנכנס דמו בראשו, שטח שנשאר מפורק, שטח הפקר, שישאר ככה לטווח ארוך, אין. מה שפירקנו, ייבנה מחדש. יהיו כל מיני מעקפים, כל מיני קונסטולציות, אתם תראו שיתעסקו בזה בשנים הקרובות, דרך אותו מנגנון שתכף מדבר עליו, אבל בסופו של דבר זה ייבנה מחדש. יחזרו תושבים, אחרי זה יחזרו גברים בגיל הלחימה שהם כביכול תושבים, מהר מאוד, חיזבאללה יחזור, ראינו את זה קורה, אין שום דבר שימנע מזה לקרות שוב. העניין השני שאין באמת חופש פעולה לישראל בלבנון, יש חופש פעולה לכאורה על הנייר, יש את זה גם קצת במכתב הצידי, תכף אני אקריא לכם ממנו, לפחות מדיווחים עליו, אבל בסופו של דבר הכל עובר דרך איזשהו מנגנון תאום, מנגנון תאום עם המעצמות, ולהם, ואז יש לנו מחלוקת פרשנית בינינו לבין המעצמות, או בינינו לבין לבנון, איך מפרשים את ההסכם, האם תקיפה מסוימת היא במסגרת ההסכם, לא במסגרת ההסכם, האם הפרנו, לא הפרנו, כבר עכשיו, עוד לא התחיל העסק, כבר אנחנו שומעים על תלונות של צרפת ושל ארצות הברית שאנחנו הפרנו את ההסכם, אנחנו ימים ספורים אחרי שההסכם הזה נכנס. מה שלכאורה אמור לאפשר לנו את חופש הפעולה, שזה אולי מה ששונה בהסכם הזה, מההסכם של סוף מלחמת לבנון השנייה, זה איזשהו מכתב צידי עם הממשל האמריקני, עם ממשל ביידן, שלמכתב הזה אין באמת סמכות בינלאומית, זה רק התחייבות של ממשל מסוים כלפי ממשלת ישראל, ממשל אחר לא חייב לקבל את זה, אבל אפילו על פי המכתב הזה, בישראל מאוד מוגבלת, למשל מחוץ לאזור הדרומי מצפון לליטני, לישראל שמורה הזכות לפעול נגד התפתחות של איומים ומכוונים נגדה, אני מקריא פה מדיווח בוויינט, רק אם לבנון אינה מסוגלת או אינה רוצה לסכל את האיומים האלו. ואם ישראל מחליטה לנקוט צעדים כאלה, עליה להודיע על כך להרעב בכל מקום אפשרי, צריך להודיע מראש לאמריקאים, וזה רק אם זה איום על ישראל, שגם על זה אפשר להתווכח, ורק אם לבנון לא עושה את זה. הבנתם? אז חופש פעולה אמיתי אין באמת לישראל במקום, בעניין הזה. והדבר השלישי שהוא הכי חמור בהסכם הזה, שיש פה הסכמה עקרונית לדון בתיקוני הגבול. זו דרישה של חיזבאללה מאז הנסיגה שלנו בשנת 2000. מי שזוכר, כשצהל יצא מלבנון בשנת 2000, יש לנו גם, שוב, מכתב צידי כזה, יש לנו אישור של האום, שאנחנו נסוגנו לקו הגבול הבינלאומי, ומילאנו את חובתנו בנסיגה. אין יותר סכסוכי גבולות. נגמר, תם הסכסוך. זה היה בשנת 2000, זה היה כל הרעיון, זה היה בעמודת רובריקות, בטיעונים בעד הנסיגה מלבנון של אהוד ברק, היה בוא נסיים את הסכסוך לחיזבאללה, לא יהיה יותר טענות, לא יהיה לו לגיטימציה לפעול, אם הוא יתקוף אותו, הוא יתקוף אותו בחזרה, כי אין לו יותר טענות. עכשיו, מה קרה? הוא הוליד טענות, יש מאין, הוא המציא טענות. אחת העניין המפורסם ביותר זה כמובן חוות שאבא, לא ניכנס לעומק, אבל זה בכלל שטח סורי, שאנחנו כובשנו מסוריה של לבנון, יש לה ויכוח עם סוריה, למי זה שייך, זה לא משנה. חוות שאבא בשיפולי ארדוף, זה אחד. שתיים, בהסכם הימי שחתמנו, שממשלת לפיד חתמה, היה קשור גם כן לסכסוך, על איפה בדיוק עובר קו הגבול הימי, ויש עוד נקודות, 13 ועוד 7, גד איבגי דיבר על זה בעריכות בפודקאסט שאני עשיתי איתו, יש לחיזבאללה הרבה טענות על קו הגבול, ודבר הזה הולכים לדון בו, אנחנו, ישראל במסגרת הדיונים האלה, לכאורה מצפים מנה לסגת מהגבול שלה, וזה דבר שלא היה בהסכמים הקודמים, זאת אומרת, יש כאן נסיגה, אין לנו פרימטר, אין לנו חופש פעולה, ואפילו הגבול הבינלאומי שלנו עכשיו מוטל בספק. זה לדעתי, זאת דעתי בעצם על ההסכם הזה, לכן אני חושב שזה הסכם גרוע. אני רוצה עכשיו כמה דקות להקדיש לניתוח הטיעונים שמביאים לנו בעד ההסכם, אנחנו נעשה את זה דרך נאום של נתניהו, הנאום שבו הוא בישר לאומה בעצם על ההסכם ועל היתרונות שבו. אז נתניהו באופן כללי הוא מנה שני סוגים של טיעונים בעד ההסכם. יש טיעון, משפחת טיעונים אחת שאומרת שההסכם הזה הוא טוב לנו, זה הסכם טוב, טוב שאנחנו חותמים עליו, ויש משפחה שנייה של טיעונים שאומרת שהיה לנו אילוצים, לא הייתה לנו ברירה. הם הגבילו אותנו, אימו עלינו, חימושים, עניינים. אנחנו נטפל בשני סוגי הטיעונים האלה בפרד. אני רוצה קודם כל לדבר על הטענות שמציגות את ההסכם כהסכם טוב. בוא נשמע איך נתניהו מסביר את זה.
בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. אם הוא ינסה לחדש תשתיות טרור בסמוך לגבול, אנחנו נתקוף. אם הוא ישגר רקטע, אם הוא יחפור מנהרה, אם הוא יכניס מסעית עם טילים, אנחנו נתקוף.
כבר אמרתי לכם מה אני חושב על העניין הזה של חופש הפעולה, אבל יותר מזה, אני רוצה להראות לכם שזה סרט שכבר היינו בו. בכל סיבוב מול לבנון, ככה זה הסתיים. הסכם שכלל בדיוק את המרכיבים האלה. זה בדיוק אותו דבר, אנחנו חוזרים על אותו סרט. ולכן זה גם לא מקרי שכל ההסכמים מצטטים אחד את השני, מצטטים, אנחנו עכשיו מצטטים את החלטה 1701 של אום, שהחלטה 701 מצטטת את 1559, ששתיהן אומרות בעצם שחיזבאללה לא צריך להתקיים, אבל אף אחד לא עשה שום דבר כדי למנוע את זה. זה מה שקורה שם. אז הנה, בואו תשמעו דברים שאולמרט אמר בסוף מלחמת לבנון השנייה. בבקשה.
יש בהחלטה זו שורה של התחייבויות שאמורות לשנות מן היסוד את המצב בגבולנו הצפוני. מועצת הביטחון של האום קיבלה פה אחד ובתמיכה של 15 המדינות החברות בה החלטה היסטורית. אין יותר מדינה בתוך מדינה. אין יותר חסות של מדינה על ארגון טרור. ואין יותר ארגון טרור הרשאי לפעול מתוך לבנון כזרועו הארוכה של ציר הרשע המסתרע מטהרן ועד לדמשק. אנו מתכוונים לעקוב אחרי יישומה מקרוב. אנחנו לא נעצום עיניים במקרה של הפרה ונשמור לעצמנו את הזכות להגיב כפי שנמצא לנכון.
הבנתם? יש כאן הישג מטורף שכל הקהילה הבינלאומית רוצה להעיף את חיזבאללה מלבנון. בטח. זה ככה אולמרט הצדיק עם מלחמת לבנון השנייה. זה פשוט לא יאמן. אותם דברים. עכשיו, זה לא רק מלחמת לבנון, גם הנסיגה מלבנון של ברק, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, הוא צדקה באותם נימוקים. בואו תשמעו.
ואנחנו מתכוונים לקבוע החל מהיום עם סיום היציאה רף גבוה מאוד גבוה. אחר לגמרי לתגובה, לאו דווקא פה צמוד לגבול, אלא בכל העומק של לבנון, כדי שכל מי שינסה לפגוע במדינת ישראל, אחרי שאנחנו יצאנו מלבנון, אין לו הצדקה, לא סיבה ולא תירוץ לראות לא אל אזרח אחד ולא אל חייל אחד שלנו. אני רוצה לראות את מי שיעיזו בתנאים האלה לראות אל חיילי צהל או אל היישובים. אנחנו נדע איך להגיב ומה לעשות.
הבנתם? גם כאן. אנחנו יצאנו מלבנון, יש לנו את ההצדקה הבינלאומית, הקהילה הבינלאומית איתנו, ואפילו אמרתי לכם, יש לנו הסכם מכתב מהאום, שנסוגנו לקו הגבול הבינלאומי ואין יותר טענות, ומכאן ועלה מי שיתעסק איתנו, או-הו, שרק יעז לנסות. אבל זה לא רק בנסיגה מלבנון, זה גם במבצעים שהיו לפני כן. מבצע ענבי זעם ב-96, בואו תשמעו איך פרס מסכם אותו, מה ההישגים שלנו בהסכם, מה שנקרא הבנות ענבי זעם, בואו תשמעו.
אדוני ראש הממשלה, עמנואל רוזן, חדשות ערוץ 2, האם אינך חושש שבעקבות ההבנות האלה, יהיו בכל זאת מגבלות על היכולת של צהל לפעול בעתיד באופן חופשי לגמרי בלבנון?
אני לא רואה שום מגבלות שלא היו קיימות קודם, להפך, אני רואה הבהרות על חופש פעולה יותר רחב.
בהסכם הזה, על פיו, ארגונים חמושים בלבנון לא יתקיפו את ישראל בקטיושות או בנשק אחר כלשהו. ישראל ואלה הפועלים מטעמה לא יתקפו אזרחים ומטרות אזרחיות בלבנון. מעבר לכך, שני הצדדים מחויבים שבכל מצב לא יותקפו אזרחים, אזורים המיושבים באזרחים, אזורי תעשייה ומתקנים לייצור חשמל לא ישמשו כבסיס להתקפות. וכן הוקמה קבוצת מעקב שמורכבת מארצות הברית, צרפת, סוריה, לבנון וישראל.
הגנה עצמית. ארצות הברית מבינה שאם החיזבאללה או כל גוף אחר יפר את ההבנות הללו או יתקוף כוחות ישראלים, בין אם באש, במערבים, בפעולות התאבדות, במטענים או בכל אמצעי אחר, לישראל תהיה הזכות לנקוט בפעולה כנגד האחראים לכך בכל מקום שבו הם יימצאו.
הבנתם אותו דבר? הקהילה הבינלאומית, אסור לחיזבאללה לראות, יש לנו לגיטימציה לפעול וכן הלאה וכן הלאה. דבר דומה גם כן בהפסקת האש במבצע דין וחשבון ב-93, שראש הממשלה היה רבין.
תמצית ההבנות, מחבלי החיזבאללה מפסיקים לירות קטיושות לשטח ישראל, צהל וצבא דרום לבנון ממשיכים להגן כבעבר על רצועת הביטחון. העסקה היא הישג אישי של שר החוץ האמריקני וורן קריסטופר. באות. סוריה התחייבה למעשה להפסיק את מעבר הנשק הכבד והציוד מאיראן דרך דמשק ובשטח שבשליטתה בלבנון אל החיזבאללה. על פי ניסיון העבר עומדים הסורים בסיכומים מדיניים, מה גם שהפעם מדובר בהתחייבות לאמריקנים. לבנון התחייבה לנטרל את החיזבאללה מן הנשק הכבד, וישראל תעקוב אחר הגיבוי הסורי לכך, ואיך נוהגים הסורים, למשל, בריכוזי החיזבאללה שבבקעת הלבנון.
זה כמו לשמוע את אותו נאום, שחוזר על עצמו שוב ושוב. המסקנה מכל זה היא ברורה. הסבבים שלנו, המלחמות בלבנון, תמיד מסתיימות באותו אופן. למה? כי מישהו צריך להילחם עם החיזבאללה עד הסוף. פעם אחרונה שקרה משהו דומה לזה, זה שצהל נלחם באשף עד הסוף, במלחמת שלום הגליל, כבש חלק גדול מאוד מלבנון, ואשף ברח, אשף עזב, ערפאת עזב. אשף לא פעל בלבנון כמו שהוא פעל לפני המלחמה הזאת. הוא שמד בלבנון כגוף פעיל. בסדר? לא היה אשף בלבנון. זה הפעם האחרונה שהדבר הזה נעשה. מול חיזבאללה אף פעם לא עשינו את זה. וכל המתקפות או המלחמות שלנו בלבנון מסתיימות בסוג של סבב. אנחנו פוגעים בתשתיות שלהם, ואפשר לראות את זה בנאומים גם בסוף מלחמת לבנון, פגענו בתשתיות, השמדנו תשתיות, החיילים לא נהרגו לשווא וכן הלאה, פוגעים בתשתיות. זה מסתיים בהסכם בחסות מעצמות. מי שידוע לעליונה בהסכם הזה הוא תמיד ארגון הגרילה ולא המדינה, כי המדינה היא כתובת שיש לה אחריות, וכל פעם שמישהו חושב שישראל מפירה את ההסכם, שרבו לנו בטענות, יש מנופים עלינו, יש סנקציות, יש חימושים שלא מוכרים, יש הג, יש כל מיני דברים, יש תקשורת, יש דעת קהל. כלפי מדינת ישראל אפשר לבוא עם המון המון מנופים ולחצים, ואפשר לבוא אליה בטענות. כלפי חיזבאללה, מי יכול עליהם? אם חיזבאללה מפיר את ההסכם, מה תעשה? ארצות הברית וצרפת יבואו ויתקפו את חיזבאללה? הם ישלחו חיילים? היחידים ששלוחים חיילים זה אנחנו, ואז טוענים שאנחנו מפירים את ההסכם. או שאנחנו מגיבים באופן לא פרופורציונלי. ככה זה. התגובה שלנו תמיד תהיה לא פרופורציונלית למעשים שהם עושים. כי הם עושים מעשים קטנים ובהדרגה, ומנצלים את החורים האלה ומנצלים את החולשות האלה. זה פשוט וברור, וזה מה שקורה. ההסכמים האלה תמיד יוצרים מגבלות על ישראל ומחייבים אכיפה, אבל אף אחד לא אוכף. וכשישראל אוכפת, אומרים שהיא מפירה. תראו, הדברים ברורים. הנה דברים שנתניהו אמר בעצמו, אחרי סיום מלחמת לבנון השנייה, הוא חושף את החולשה של ההסכם. זה היה ברור לו כבר אז. הנה נתניהו.
תפקידנו הציבורי הוא לומר את האמת, משום שלצערי יהיה עוד סיבוב. יהיה עוד סיבוב משום שהיעדים הצודקים שהציבה הממשלה עדיין לא הושגו. לא בהשבת הבנים הביתה, חיילינו החטופים, לא בפירוק החיזבאללה מנשקו, ולא הסרת אש הטילים. ואותה מידה אני חייב להגיד, מה שיש לנו כרגע זה הפוגה. הפוגה בין הסיבוב שעבר לסיבוב הבא. בהפוגה הזאת בוודאי נשתמש כדי לשקם את כוחנו ולשקם את ערינו. אבל צריך להבין שזה גם עת שיקום לאויבינו. גם הם התבצרו, גם הם השתקמו. וביושר אני אומר, אין מי שימנע מהם. לא הסדר כזה ולא הסדר אחר, אין מי שימנע מהם.
עכשיו, החולשה של ההסכם הנוכחי גם כן ברורה, ולכן נתניהו עצמו צריך להדגיש שאנחנו נצטרך לאכוף, כי שאלת האכיפה היא קריטית, זה מה שאומר היום.
אמרתי פעמים רבות, הסכם טוב זה הסכם שאוכפים אותו, ואנחנו נאכוף אותו.
אבל מה שקורה זה שמנגנון הבירור, זה שאמור לנהל את הפסקת האש ולשמור על, על, על קיומה, הוא מייצר לנו חולשה מובנית. זה מה שקורה לישראל. אין באמת חופש פעולה בלבנון, אלא חופש תלונה. זה כל הסיפור. עכשיו תראו כותרות רק מהימים האחרונים. בתחילת שבוע, ביום ראשון, ימים ספורים אחרי תחילת הפסקת האש, בוויינט הייתה כותרת כזאת, צרפת הזהירה מקריסת הפסקת האש, ונאמר שם, היו 52 הפרות של ישראל שלא עברו דרך המנגנון. בפריז טענו שישראל ביצעה הפרות של ההסכם, וציינו שמנגנון הפיקוח הוקם כדי שישתמשו בו. למרות שהם הודו שיש ניסיון של חיזבאללה לשוב לדרום לבנון ולהעביר אמל"ח לאזור, כלומר חיזבאללה הפר את ההסכם, גורם צרפתי בכיר טען, חייבים לתת ללבנונים זמן להוכיח את עצמם. כלומר, כשחיזבאללה מפר, אסור לנו להגיב, כי צריך לתת ללבנונים זמן להוכיח את עצמם. כשישראל מגיבה, טוענים שהיא מפירה ונוזפים בנו. ועכשיו, בזמן שאני מקליט את הפודקאסט הזה, כבר דווח שארצות הברית טוענת שישראל מפירה את ההסכם, כי מלאטים טסים שמי בירות. אסור לנו הרי לפעול בצפון, מצפון לליטני. אתם מבינים? אז הדינמיקה ברורה. כל ההסכמים והערבויות והמנגנונים האלה משחקים לאסטרטגיה של הגרילה ומגבילים ופוגעים בישראל. זה הסיפור. גד איבגי, מי שבעיניי אחד האנשים שהכי מבינים במה שקורה בלבנון, גם היסטורית וגם מה שקורה היום, הוא התראיין אצלי בפודקאסט ומופיע אצלנו גם בוובינרים ובמקומות אחרים, הוא צייץ השבוע כך, סיכום של המבצעים האלה ואיך הם פגעו בישראל, דין וחשבון 1993, זה נגמר עם הסכמה סורית לרסן את חיזבאללה, זה תורגם לנזיפות פיקודיות עלינו, הוא מדבר כחייל, כשהפעלנו אש לחילוץ על קני מרגמות שירו בפתי הכפר. בסופו של דבר, מה שאומר, מכל ההבנות האלה של דין וחשבון, חיילי צהל היו מוגבלים בהפעלת ארטילריה. זה מה שקרה. מבצע ענבי זעם, 1996, נגמר עם הבנות בפיקוח מערבי, שבהן חיזבאללה שגשג. שם היו הבנות שאנחנו לא תוקפים ליד כפרים, והם כביכול לא תוקפים את היישובים שלנו, ומגבילים את זה לדרום לבנון וכן הלאה. מה שחיזבאללה עשה, זה העביר את מרחבי השיגור שלו קרוב לכפרים, בכל מיני מקומות שבהם אנחנו התקשינו להגיב, כי זה ליד כפר, זה פוגע בכפר, פוגע באזרחים. הוא שיחק עם הדברים האלה, והוא שגשג. היציאה מלבנון, אומר יבגי, נגמרה עם מכתב מהאום שנסוג לו לקו הכחול. וזה הקו שנפתח עכשיו לדיון ושולחים לדון בו. איזה אבסורד. במלחמת לבנון השנייה, אנחנו יודעים איך זה נגמר. החלטה 1701, שחיזבאללה פרם אותה במשך השנים, וראינו איזה סוג של כוח ואיזה כיפים הוא בנה על הגבולות שלנו, תחת המשטר הזה של החלטה בינלאומית, וועדת מעקב, ובירורים, ומנגנונים, וכן הלאה. זה מה שקורה. אז כל היתרונות בעניין הזה, הם בצד של חיזבאללה. המחשבה שעכשיו יהיה משהו אחר, שעכשיו אפשר כביכול להגיד כמו סוציאליזם, כמו קומוניזם, 1701 אמיתי מעולם לא נוסע, ועכשיו יצליחו לעשות את זה, עכשיו זה יעבוד עם מנגנון התיאום, ועם הערביות הבינלאומיות, ועם ההפרות הקטנות של חיזבאללה, עכשיו אנחנו כן, אנחנו נצליח לאכוף שחיזבאללה לא יבנה את כוחו, אני לא קונה את זה, אני מצטער מאוד. זה אותה מערכת שתחתיה חיזבאללה השתקם בעבר, ותחתיה חיזבאללה שגשג, ותחתיה חיזבאללה הפך לאיום קיומי במדינת ישראל, לא הבאנו משהו שונה בפעם הזאת. צר לי. עכשיו יש עוד נימוקים בעד ההסכם שהם מה שאני קורא לו אילוצים. בואו נשמע שוב את נתניהו, הוא מדבר קודם כל על איראן.
אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש שלוש סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני. ולא ארחיב על כך.
אז הערה שלי אחת, אני לא יודע מה הכוונה כאן, וגם כמובן לא מספרים לנו, אבל אם אנחנו מדברים על ממשל ביידן, אני לא סומך עליהם בכלל לגבי איראן. זאת אומרת, איזה מין פעולה חשאית שאי אפשר לדבר עליה, משהו כזה גדול, עלול או יכול לקרות בזירה האיראנית תחת ממשל ביידן. אני לא כל כך מבין את זה. היה לי יותר קל לקבל טיעון כזה, אם זה היה קורה תחת ממשל טראמפ, ואם ההסכם לא היה כל כך לרעתנו. היינו אומרים, אוקיי, ממשל טראמפ ייתכן שהולך לעשות כל מיני דברים, ולכן יש לנו כאן הסכם שהוא בעצם סוג של הסכם טקטי, כי אסטרטגית הולך לקרות משהו גדול. אני מתקשה לקבל את זה. במצב הנוכחי, בתנאים הנוכחיים, זה טיעון מאוד מאוד מוזר בעיניי. טיעון נוסף הוא טיעון השחיקה והחימושים. בואו נשמע את נתניהו.
סיבה שנייה, רענון כוחות וחידוש מלאים. ואני אומר לכם בגלוי, כי זה לא סוד. היו עיכובים, עיכובים גדולים באספקת נשק וחימושים. והעיכוב הזה עומד להשתחרר בקרוב. להצטייד באמצעי לחימה מתקדמים שישמרו על חיי חיילינו ויתנו לנו כוח מחץ נוסף להשלים את משימותינו.
זה אילוץ גם כן שקשה לקבל אותו, כי זה בעצם אילוץ שאומר שכפו אלינו את הפסקת האש הזאת. ממשל ביידן מחזיק אותנו במקום רגיש, באמצעות החימושים, הוא לא משחרר לנו חימושים, והוא חייב אותנו ללכת להפסקת אש, כדי שצהל ימשיך לקבל את התחמושת וחימושים שהוא צריך, כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל. אז אפשר לכל ילד בשמו, זה הסכם גרוע שנכפה עלינו. לא צריך לספר סיפורים איך זה הסכם טוב, כי זה לא הסכם טוב. וזה חמור מאוד. ממשל ביידן למעשה כפה לנו את ההסכם הזה, זה מה שאני מבין פה. עוד טיעון שהוא סוג של אילוץ, זה הטענה שסיום מלחמה עם חיזבאללה יאפשר לנו לסיים את המלחמה בעזה. בוא נשמע את נתניהו. חיזבאללה טען שהזירות מחוברות והוא נלחם כדי לעזור לחמאס, אם חיזבאללה יוצא מהמלחמה יהיה לנו יותר קל לעשות הסכם מול החמאס. זה הטענה העקרונית.
בסיבה שלישית להפסקת אש, ניתוק הזירה ובידוד החמאס. מהיום השני של המלחמה, החמאס בנה על חיזבאללה שילחם לצידו. וכשחיזבאללה מחוץ לתמונה, החמאס נותר לבד, לבד במערכה. הלחץ שלנו עליו יגבר, וזה יסייע למשימה הקדושה של שחרור חטופנו.
יש לי עם זה שתי בעיות. קודם כל, המטרה של כל המהלך הזה, לפי מה שנאמר, היא הסכם עם החמאס. והסכם עם החמאס זה לא דבר טוב. אנחנו אמרנו שנשמיד את החמאס. זאת אומרת, חיזבאללה כופה, ובסופו של דבר, כן, אין ניתוק זירות. כלומר, אנחנו עושים הסכם בלבנון, הסכם עם חיזבאללה, כדי שאנחנו נוכל לעשות הסכם עם החמאס. אז הזירות מחוברות או לא מחוברות? מנותקות או לא מנותקות? הלחץ הצבאי של חיזבאללה כן בסופו של דבר מביא אותנו הסכם. אני מתקשה להבין את העניין הזה. זאת אומרת, חיזבאללה שחק אותנו במשך השנה הזאת, עד שאנחנו כבר פשוט רוצים לעשות הסכם גם בעזה, ולא נעמוד במטרות המלחמה שלנו בעזה. חיזבאללה יצא מהמלחמה היות ואנחנו תקפנו אותו חזק, והוא התחיל להפסיד. ברגע שהוא התחיל להפסיד, הוא סגר לנו הסכם הפסקת אש בתנאים שהם טובים לו, כמו שניתחתי, ועכשיו הוא מחוץ למשחק. זה נכון, אבל אנחנו כל כך שחוקים שאנחנו רק רוצים לעשות הסכם בעזה ולסיים את המלחמה בעזה בדרך זו או אחרת. זה בעצם הלוגיקה של הטיעון הזה, ואני מתקשה לקבל את זה. עכשיו, עוד דבר, הטענה שהפסקת המלחמה בצפון תגביר את הלחץ על חמאס, בנויה על ההנחה שחיזבאללה מעסיק את צהל בצפון, ולכן צהל הגדול לא יכול להתרכז בעזה. זה מה שקרה כל השנה הזאת. היו, אני חושב, 3 אוגדות בצפון, מלא מילואים בצפון, רוב כוח המילואים של ישראל היה בעצם תפוס בצפון, כי חיזבאללה בעצם החזיק את הכוח. והטענה היא שאם עכשיו מסתיים בצפון, אז כביכול, זה הלוגיקה של הטענה הזאת, צהל יוכל להתמקד בעזה, אבל כבר דיברנו בטיעון הקודם, שצהל שחוק, המילואים שחוק, אין חימושים. זה לא שהאוגדות הצפוניות עכשיו יורדות לעזה, ואנחנו עכשיו נכנסים באים אימא של החמאס, מחנות המרכז, כל המקומות שלא היינו, מסיימים את זה עד הסוף, משמידים את החמאס, ואז החמאס יגיד, רגע, פוס, אני מעדיף הסכם ולחזיר לכם את החטופים. אין מנוף על החמאס. אנחנו משחררים את המילואים. הסדיר יחזיק את הצפון, והסדיר יצטרך להחזיק שם יותר מה שהוא החזיק קודם. לא גובר הלחץ על החמאס בעקבות הדבר הזה, להפך. הלחץ על החמאס אולי אפילו יורד. כי ישראל כאילו כבר לא במלחמה, אנחנו נכנסים לזה שגרה, יהיה יותר קשה להביא מילואים, אני לא יודע. הלוגיקה הזאת של ניתוק זירות כדי להתמקד בזירה השנייה ולהביא שם לאיזשהו הישג, אני פשוט לא רואה את זה קורה, אני מצטער מאוד. ולכן בעיניי זה גם כן טיעון שלא תופס. עוד טיעונים בעד ההסכם זה שהיה איום, שממשל ביידן יעביר החלטה נגד ישראל, מועצת הביטחון, או סליחה, לא ישים וטו כמובן על החלטה נגד ישראל מועצת הביטחון, שזה אותו דבר, ואולי זה עוזר לנו בסנקציות מולג, אנחנו ראינו כבר שחלק מהמדינות הודיעו שמנהיגים ישראלים יהיו חסינים, מפני ידו ארוכה של בית הדין של לג, זה אותם טיעונים, במשפחת טיעוני האילוצים, כפו אותנו, הכריחו אותנו לעשות את הפסקת האש הזאת בלבנון, וזאת לא הפסקת אש טובה, זאת האמת. אני מבין שהממשלה מנסות לייצר את המקסימום מתוך המקום הזה, יכול מאוד להיות שלא הייתה אופציה לפעול לעשות פעולה אחרת, הפעולה הזאת מראש הייתה מתואמת עם ארצות הברית, השתמשנו בחימושים אמריקאים, השיגו הישגים טקטיים בלבנון, זה לא דבר רע, ודאי חיסול נסראללה למבצע הביפרים, עשו דברים, היו הישגים טקטיים, אני לא נגד זה, והם מועילים ההישגים האלה. אבל בסופו של דבר, המערכה הזאת מסתיימת בהסכם, שהוא לא טוב לנו, והוא טוב לצד השני, ואסור לנו לטשטש את זה, זה הכל. כפו אותנו להסכם לא טוב. הסכם שכולל מרכיבים אפילו גרועים יותר מהסכמים קודמים שהיו בלבנון. זה דבר בעייתי מאוד ומסוכן מאוד. אנחנו צריכים להיות עם אצבע על הדופק בעניין זה ולראות מה עושים הלאה. כי השאלה הגדולה עכשיו, אחרי שנגמרה המלחמה בלבנון, היא שאלת הלמידה ובניין הכוח. בצהל מדברים כל הזמן למידה, למידה, תחרות הלמידה. חיזבאללה מפרק אותנו בתחרות הלמידה, עוקף אותנו בסיבוב, במנהרות, ברחפנים, באמל"ח, כל הדברים האלה הוא הרבה יותר גמיש מאיתנו, הרבה יותר ורסטילי מאיתנו, הרבה יותר לומד מאיתנו, הרבה יותר מסתגל מאיתנו. צהל חייב לעבור רפורמה, אנחנו צריכים להגדיל את צבא היבשה, צריכים לפתור את בעיית החימושים, יש פה הרבה דברים שחייבים לקרות. אלו השאלות הגדולות של העתיד הקרוב. כמו שנתניהו אמר לאולמרט, הסיבוב הבא יגיע, והשאלה איך נגיע לסיבוב הזה, זאת השאלה הכי הכי גדולה. ולכן הפוקוס שלנו אחרי סיום המלחמה בלבנון צריך לעבור למאבקים על משרד הביטחון, על הקריה, על המבנה של הצבא, על מי קובע שם, על הפקת הלקחים, שם הסיפור הגדול, ולשם העיניים שלנו הולכות להיות נשואות. כמו שאמרתי לכם, אני מפרסם השבוע כבר חלק שני בסדרת התחקירים המקיפים שאני עורך על המלחמה הזאת, זה נעשה מתוך ההבנה הזאת. את התיקון אנחנו צריכים להתחיל בתיקון של מערכת הביטחון שלנו, אין לנו ברירה אחרת. הציוץ שעשה לי את השבוע. הציוץ שעשה לי את השבוע שמור למשה בוגי אלון, שפינק אותנו באחת האמירות המטורללות ביותר שהוא הפיק בקריירה שלו, ואמר שצהל מבצע טיהור אתני ברצועת עזה, לא פחות ולא יותר. בואו רגע נשמע אותו, כולכם שמעתם, בואו נשמע רגע כדי להיזכר.
שמאל, ועד היפרדות ולא מדינה דולומית, מדינת אפרטייד, או ללכת בדרך שכרגע גוררים אותנו, לכבוש, לספח, לטהר טיהור אתני, תסתכלו על צפון הרצועה, טרנספר, תקראו לזה שאתם רוצים, ולהתיישב יישוב יהודי.
מה שאתם רואים פה זה את המצב הקלאסי של יעלון. יעלון יש לו תופעה, כל פעם שהוא עוזב אזור מסוים, שהוא עובר שלב בקריירה שלו, הוא צריך לתנף בצורה מסריחה על כל מה שהיה לפניו. זה האופי של הבנם, זה דפוס הפעולה שלו. ומה שאנחנו רואים כאן זה שלב שבו יעלון מתחיל לעזוב את השלב הזה שנקרא ציונות, והוא עובר לשלב הבא, אנטי, פוסט, משהו כזה, והוא מתחיל לתנף על המדינה. זה התהליך שבו יעלון נמצא. אני רוצה לעבור אתכם רגע בקצרה על קריירת ההתפתחויות, ההתהפכויות והתינופים של יעלון. תראו איך כל מקום שהוא עוזב אותו, שהוא היה בשר מבשרו, הוא מתנף עליו כשהוא יוצא. אז בואו נתחיל. ביולי 2005 יעלון משתחרר מהצבא, אחרי שהוא לא הסכים לתמוך בהתנתקות, והוא היה קצת חמוץ. היה לו איזה נאום פרידה שהוא נפגש עם ותיקי הצנחנים, אלו אנשים שחלקם המשיכו לשרת במערכת הביטחון, והוא אמר שמה, זה פורסם בעיתונות, שהוא נעל נעליים גבוהות גם בקריה, בשל הנחשים שמסתובבים שם. זאת אומרת, מערכת הביטחון שהוא שירת כל החיים שלו עם מערכת נקמנית וקנטרנית. הוא עוזב את מערכת הביטחון, יוצא לחיים אזרחים ומתנף עליה. גועל נפש מערכת הביטחון, פויית. בקיץ 2006, אחרי מלחמת לבנון השנייה, וזה גרם לביקורת רבה על הנהגת הצבא, יעלון, הוא מיד התנער. הוא אמר שדן חלוץ השחית את הצבא, ובשיחות סגורות הוא טען שחלוץ הכניס את הספינולוגים לצהל. עכשיו, חלוץ היה רמטכ"ל מעט מאוד זמן. מי בנה את הצבא הזה שנלחם בלבנון השנייה? יעלון. הוא היה רמטכ"ל, סגן רמטכ"ל, אלוף פיקוד מרכז, ראש אמ"ן, הוא היה בכל התפקידים הבכירים במשך כמעט עשור. זה צבא שהוא בנה, והצבא הזה נכשל. והוא הכניס את הספינולוגים, והוא דיבר על תודעה, והוא דיבר על כל השטויות האלה, ועל חיל אוויר ועל אפקטים. הוא הביא את זה לצבא. אבל לא, הוא כבר לא בצבא, אין לו שום אחריות. הצבא הזה דפוק, כי חלוץ הרס אותו. ככה זה, צבא הרוס. הוא לא קשור לזה. בשלב הזה, הוא התנגד, הרי בגלל שהוא התנגד להתנתקות, הוא מצא את עצמו במחוזות הימין, והוא התחיל לפעול במסגרת של כל מיני תנועות ימין, וב-2008 יעלון הוציא ספר שנקרא דרך ארוכה קצרה, שמתאר איך כל מה שהיה בעבר, כשהוא היה בשורות השמאל, זה היה דברים רעים וטעויות ודברים כאלה, והוא מדבר על הסכמי אוסלו. יעלון תמך בהסכמי אוסלו, אבל אומר שבעקבות התפרצות הטרור, כמו במהומות הכותל, דברים כאלה, הוא התפכח. אבל אם אתם קוראים את הספר, מפתיע לראות שלמרות התפקידים הבכירים שהיו ליעלון אז, שהיה ראש אגף המודיעין ואלוף פיקוד מרכז, הוא לא אחראי למחדל. הוא לא אחראי למחדל ולזה שמערכת לא הבינה מה קורה במתקפת הטרור. הוא אומר על עצמו שהוא זיהה חורים בגבינה השוויצרית של אוסלו, ושהוא לא ממש שמח על ערפאת, אבל הוא תמך בהסכם. ואת התמיכה שלו בהסכם הוא אומר שכי הוא נתן אמון ברבין. אני מצטט מהספר, האמנתי שאם רבין קיבל את ההחלטה, הוא כנראה יודע במה מדובר. סוף ציטוט, אתם מבינים? כשהוא היה צריך לשלם מחיר על מה שהוא מציג כעמדות שלו, ישראל הולכת להסכם גרוע, יש חורים, יש טרור, הוא לא שילם מחירים. הוא לא יצא בזמן אמת נגד המערכת שבתוכה הוא שירת. הוא יוצא נגד רק אחר כך, כשכבר לא משלמים על זה שום מחירים, רבין כבר מזמן נרצח, אוסלו כולם מבינים שזה גרוע, ויעלון רוצה להתקדם בליכוד, אז עכשיו זה זמן לתנף על אוסלו. כשהיה בתפקיד, קצת פחות. בשלב הזה יעלון ניסה לחזר אחרי קבוצות שמתפקדים בתוך הליכוד, והוא הסתובב בחוגי התנחלויות וגם מנהיגות יהודית של משה פייגלין. וזה משהו שפורסם באחד הכינוסים שלהם, הוא כבר היה אז שר בממשלה, שר לעניינים אסטרטגיים, הוא נעם והוא תקף את האליטות, הוא קינה את שלום עכשיו וירוס, הוא אמר שיש מוקדי כוח לא דמוקרטיים שמבדים את קבלת החלטות, כמו בעלי ההון, כמו התקשורת ובית המשפט העליון. ככה הוא אמר. והוא אמר גם כן שמבחינתי יהודים צריכים לחיות בכל ארץ ישראל לנצח. זה הייתה הצהרה שלו באותו שלב. עכשיו, זה דברים כל כך חריפים שנתניהו, הקיצוני, כן, הוא היה צריך להתנער מיעלון. כי יעלון אמר דברים מאוד חריפים, הלשכה הייתה צריכה לפרסם עברה. אוקיי? המנהיגות יהודית של פייגלין, היא הייתה אז האגף הימני הקיצוני בתוך הליכוד. היא הייתה אפילו מתחרה להנהגה, הייתה סוג של אויב של הממסד הליכודי. יעלון הלך לשם. זה עם מישהו הסתובב כשהוא היה בליכוד, כי הוא רצה כוח. ב-2014 הייתה פרשייה דומה, גם כן יעלון, הוא אמר שג'ון קרי הוא משיחי ואובססיבי על תהליך השלום, וזה גמר למשבר דיפלומטי מול ארצות הברית. זה היה גם שיחות סגורות שפורסמו, כן? ונתניהו שוב פעם היה צריך לנקות אחרי יעלון, והוא היה צריך להסתייג מהדברים ולהתנער מהם וכן הלאה וכן הלאה. אתם מבינים? אז זה יעלון. עכשיו, מה שהיה, מה שאתם רואים פה זה שאיילון היה חלק מהאגף הכי קיצוני בליכוד באותה תקופה. אבל פתאום יש עוד התהפכות. זה הגיע ב-2016 עם פרשת אלאור עזריה, שאיילון ישר יצא נגד עזריה עוד לפני שהתחקיר של הצבא, והוא הצהיר לתקשורת שמדובר בחייל שסרח, וכן הלאה וכן הלאה. זה הגיע לאימות גם כן עם ראש הממשל עצמו, הוא קינה את תומכי עזריה, כנופיות, מתבעמים וכל מיני דברים כאלה. וביום השואה, כשיאיר גולן דיבר על זה שהוא מזהה תהליכים, יעלון לא נזף בו, והוא למעשה המרה את פיו של ראש הממשלה שהורה לו להעמיד את האלוף הזה במקום, וזה גרם לקרע שלו עם ראש הממשלה, ובסופו של דבר מצא את עצמו מחוץ לליכוד. עכשיו, בנאום ההתפטרות של יעלון מהליכוד, הוא כבר אמר שכולם מתונפים. שימו לב, לצערי הרב השתלטו על ישראל וגם על תנועת הליכוד גורמים קיצוניים ומסוכנים. והוא התלונן על ניסיונות לבצע רפורמה בערכת המשפט, ועל שיסוי, ועל הפרדה, וכל הקלישאות שאנחנו כבר מכירים היטב היטב מאז, והוא הודיע שהוא רוצה להתמודד להנהגה. מי בכלל זוכר את האפיזודה הזאת? יעלון היה בליכוד, הלך לפייגלין, היה אצל המתנחלים, תינף על האליטות ועל שלום עכשיו על בתי המשפט, כשזה לא מסתדר והוא מודח מתפקיד שר הביטחון, כי רצו בהתחלה להביא את זה לבוז'י, ואחרי זה ליברמן לקח, מסיבה פוליטית, אישית, זה לא מסתדר, פתאום כל הליכוד הזה, שהוא ניסה כל כך קשה להתחבר אליו, הוא קיצוני ומשיחי, ואוי ואבוי, והמדינה, והוא נחטף על ידי גורמים קיצוניים. זה יעלון. עכשיו, באותם ימים התברר גם כן שמשרד הביטחון, זה שיעלון עמד בראשו עד לפני שבועיים בדיוק, היה מלא בשחיתות. פתאום התברר ששלוש שנים עובדים שם על קנייה של צוללות בצורה מושחתת, ומכרזים לכלי שיט בצורה מושחתת. יעלון מתחיל לפמפם לדרוקר את כל הסיפור של הצוללות וכל הדברים שהיו שם, תחקירים ופרסומים שפגעו אסטרטגית ביכולות של מדינת ישראל, וחשפו יכולות שלא היו צריכים לחשף. היה ממש דברים מאוד חמורים וטענות מאוד חמורות של יעלון. הוא היה שר הביטחון. איפה היית? זה גם לא אחריותו. הוא עוזב את משרד הביטחון, מטנפים על משרד הביטחון. זה משרד מושחת בצורה שאין כדוגמתה. ועכשיו יעלון בתדמית החדשה שלו כממלכתי ושפוי ומתון, הוא אפילו עשה פרסה בנושא ארץ ישראל, והוא אמר פעם, והוא אמר באותה הזדמנות, אף פעם לא הייתי איש ארץ ישראל השלמה. גם זה הוא כבר לא. הוא לא באמת ימני. אין ימין ואין שמאל. אופורטוניזם לפני הכל. והיה גם שלב בתקופת הבחירות, כשיעלון, בתוך סבבי הבחירות שהתחילו ב-2019, היה שלב שיעלון הייתה לו מפלגה, אף אחד כבר לא זוכר את זה, והוא היה צריך לרוץ עם גנץ, והוא שיבח את גנץ, שבו את גנץ לרבין, יעלון השווה את גנץ למשה רבנו, איזה מנהיגות, איזה מנהיגות. הדברים לא הסתדרו ביניהם, ואז יעלון הלך והתחיל להתענף, שגנץ לא יכול להיות ראש ממשלה, שהוא לא מתאים להיות ראש ממשלה, הולך לעיתונות. שוב, שבועיים קודם, הוא היה מול את המועמד האופטימלי. יעלון בחוץ, מתנפים. מה שאתם רואים שקורה עכשיו הוא אותו דפוס. הבוחרים בעטו את יעלון. המערכת הפוליטית פלטה את יעלון, הוא לא מעניין אף אחד. אפילו המחאה נראה לי כבר פלטה אותו והוא לא מעניין אותה. החיילים כמובן דוחים אותו. מערכת הביטחון הוא לא רלוונטי לשום דבר. ומה שקורה זה שיעלון מתחיל להרגיש שהוא לא שייך במדינה הזאת. הוא מרגיש זר פה, הוא מרגיש דחוי, הוא מרגיש לא רצוי. ועכשיו זה השלב שהוא עובר הלאה, עובר מחוץ או מעל למדינה, ומה שיעלון עושה כשהוא עובר הלאה, הוא מטנף אחורה, ועכשיו הוא מטנף על כל המדינה. זה צהל שעושה פשעי מלחמה כבר, החיילים, מדינת ישראל מבצעת טיהור אתני, זה הדברים שהוא מתחיל לדבר עליהם. הוא מתחיל להישמע כמו פוסט-ציוני, כמו אנטי-ציוני, הוא כבר מתחיל להיות באזורים של גדעון לוי, לשם זה הולך, אתם תראו גם שהדינמיקה תיקח אותו לשם, כי אלו האנשים שיתנו לו כבוד, אלו האנשים שראינו אותו, יראינו אותו עכשיו בחול, כמו שראיתם עכשיו, הוא לא חוזר בו מהאמירות, להפך, הוא מתחפר בהם, אז אין שום סיבה שהוא לא יתראיין גם בחול עם הדברים האלה, בעולם הערבי כמובן מאוד אוהבים את האמירות של יעלון, אתם תראו, הוא מתחיל ללכת לשם, הוא מתחיל, אני לא אומר שזה העמדות שלו, אני אומר שזה המקום שבו הוא נמצא, הוא נמצא במקום פוסט-ציוני, וכמו כל שלב בקריירה שלו שמסתיים, הוא מתנף על מה שהיה קודם, האפיזודה הזאת שנקראת מדינת ישראל הסתיימה והוא עובר הלאה, וכשהוא עובר הלאה הוא מטנף עלינו. זה הכל. זה כל הסיפור של יעלון. דרך ארוכה, אבל בסופו של דבר קצרה מאוד.
פינת האדם הסביר.
טוב, הגענו לפינת אדם הסביר, הפינה מסגרתה, אני האדם הסביר, עונה לשאלות שלכם, מנויי וגולשי מידע הבלתי סבירים בעליל, ואני מנסה לפתור לכם את כל הצרות, רק בבקשה אל תנסו את זה בבית. שאלה אחת שואל אותי אחד הגולשים, למעשה זו התכתבות שהייתה לנו, הוא טען שישראל עלולה להחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית שממשל טראמפ השני מביא בקרבו. הוא שואל איך אפשר לא להחמיץ את ההזדמנות הזאת, ואני חושב שאחת מהנחות היסוד שיש בשאלה הזאת, שכביכול הקדנציה הקודמת הוחמצה. בדרך כלל, שמדברים על דברים כאלה, מדברים על זה שהוחמצה אולי הזדמנות לספח את יהודה ושומרון, לשנות את הסטטוס של התנחלויות. אני רוצה להזכיר לכם אבל שבקדנציה הקודמת של טראמפ, היו הסכמי אברהם, היה הכרה ברמת הגולן. עברת השגרירות לירושלים, הוא סגר את אונרה, למעשה. אם זה היה נמשך, יכול להיות שלא היה בכלל, או היה בפחות חמאס בעזה, ולא היה את כל המלחמה הזאת. הוא חתך את המימון להג. אלו דברים שטראמפ עשה, ושהוא אומר שהוא הולך לעשות אותם גם עכשיו. אז לדבר כאילו החמצנו את הפעם הקודמת, וצריך לא להחמיץ את הפעם הבאה, אני חושב שזה לא נכון. ומשהו אחד עקרוני, התרומה העיקרית של ממשל אמריקאי, טוב לנו, חיובי, בבית הלבן, היא לאו דווקא בנושא ההתנחלויות. אנחנו צריכים להפסיק להסתכל על זה בצורה מצומצמת, בטח שלא בעניין הסטטוס המשפטי שלהם. ממשל אמריקאי טוב צריך להיאבק בציר הרשע. זה המשימה שלו. איראן, רוסיה, סין, סוריה, כל האזור הזה, זה המשימה שלו. אם יהיה מאבק מוצלח של ממשל אמריקאי חזק נגד הציר הזה, גם אויבים שלנו יחלשו. ואת זה אנחנו לא יכולים לעשות. זה רק אמריקה יכולה לעשות. אנחנו לא יכולים להיאבק באיראן במקומם. זה הם יכולים. הנושאים שקרובים אלינו הם מסורים באחריותנו, והסטטוס המשפטי של ההתנחלויות זה הדבר, באחד הדברים הפחות חשובים בעיניי. יותר חשוב זה כמה אנשים גרים, כמה יישובים בונים, המצב הביטחוני, מה קורה מדינית עם אשף, רוצים להקים שם מדינה, עניינים, סיפורים, זה יותר חשוב. בסופו של דבר, הסטטוס המשפטי זה נגזרת, זה תוצאה של המציאות בשטח, המציאות הביטחונית וההתיישבותית. אני לא מפייניק שאומר עוד דונם ועוד אז וזה הכל, לא, זה גם עניין ביטחוני. כי בסופו של דבר, אם לא נוכל להגן על עצמנו, אנחנו נברח להסכמים, כמו שעשינו בלבנון. יש הרבה דברים שעומדים שם, וגם הרבה עניינים מדיניים, אבל העניין המשפטי הוא פחות חשוב, ותראו, עובדה שטראמפ בהסכם המאה שהוא הציג, שבסופו של דבר לא קרה, רצה לתת לפלסטינים שטחים בחולות חלוצה. היה חילופי שטחים מול עזה או משהו כזה, מול יוש, חילופי שטחים למדינה פלסטינית בחולות, זה שטח שסופח, זה שטח שאין מחלוקת לגבי הממד המשפטי שלו. אין בעיה לסגת משטח מסופח, זאת לא בעיה. ולכן המחשבה שצריך ללכת בכל הכוח על סיפוח משפטי של יהודה ושומרון, ושזה יעשה שינוי היסטורי של המצב, לדעתי לא נכונה, כי סטטוס משפטי אפשר לשנות בקלות. מה שמעניין אותנו זה המציאות הביטחונית, המציאות המדינית, אלו דברים מציאותיים, דברים שאליהם צריך להיאבק. ממשל טוב בבית הלבן יכול לעשות הרבה בכיוון הזה, ולשם אנחנו צריכים לצפות. עוד שאלה, יואב שואל אותי לגבי ייצור תחמושת. אנחנו מדברים הרבה על משבר החימושים, והוא שואל אותי האם יש שינויים, הוא אומר שהתקשורת לא מספיק מדווחת על זה, והוא צודק. יש הרבה שאנחנו לא יודעים, אנחנו כן יודעים שישראל חזרה לייצר, בשנה האחרונה חזרו לייצר פסי ייצור, אנחנו לא יודעים את ההיקפים, מטבע הדברים גם את הפרטים המילים אנחנו לא צריכים לדעת, וטוב שכך. ישראל כן מבינה שהייתה פה טעות, נכנסים חזרה לעולם הייצור, צריך גם לגוון את הרכש, צריך לעשות עוד דברים. בינתיים למשל אני רואה שהיה רכש גדול מארצות הברית בכספי הסיוע, וקנינו שם המון, עשרות מטוסים, גם F-35, גם F-15, לדעתי הרכש הזה משקף עדיין סדר עדיפות מקולקל של המערכת הביטחונית שלנו, כי אנחנו צריכים להגדיל את צבא היבשה, זה לא רק חימושים, יש הרבה דברים, צריכים להגדיל את צבא היבשה, צריכים לבנות מחדש את הצבא שלנו, ללכת לעוד מטוסים וטילים ודברים כאלה, לדעתי זה יהיה טעות, אז לשם אנחנו צריכים להסתכל. אחת הסיבות שאני מפרסם את התחקירים האלה, ואחד התחקירים הבאים יעסוק גם כן בעניין החימושים, הוא ההבנה שזה באמת העניינים האסטרטגיים, לכן השאלה הזאת היא בהחלט במקום. אני מקווה שאני אוכל בעתיד לתת תשובות יותר מפורטות. פרק נוסף של הפודקאסט הגיע לסיומו. תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה רבה למנויים השותפים שלי. אני מזכיר לכם שאנחנו פועלים לפי עיקרון חמשת הממים. מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב. תעשו את הדברים האלה, תשתפו את הפודקאסט, תגיבו, תדרגו אותי גבוה באפליקציות. הדברים האלה מאוד מאוד עוזרים לי. ואנחנו ניפגש פה שוב בשבוע הבא עם עוד פרק. תודה רבה לכם ולהתראות.